פודקאסט האילוף של בן, פרק 11, איזה כיף שחזרתם, אנחנו מדברים היום על יצרים וחושים, אנחנו נהיה כאן בכל יום שני, אלן, כאן בן אביטל ממרכז האילוף של בן, אני גאה להוביל את הפודקאסט הכי מצליח היום בישראל בעולם אילוף הכלבים מבית אול אין, בכל יום שני בעצם יעלה פרק חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים החדשים, פרק חדש שנושא, עוסק בנושא אחר בכל פעם, במה שונה הפודקאסט שלי ממקומות אחרים, אצלי קודם כל כל האווירה והנגשה וכל הדוגמאות, אני אתן לכם את זה באנלוגיות מסודרות, בצורה הכי מקצועית שיש כדי להנגיש לכם את הידע מקצועי בצורה הקלה ביותר להבנה. בכל פרק אני אריח מומחה מספר אחד בתחומו, שלמד אותנו כל מה שהוא יודע מנקודת מבטו המקצועית והאישית, תוך כדי שאני נותן את ההיבטים המקצועיים והאישיים שלי. האורח הבא שלי הוא מאלף כלבי בית, מתעסק בספורט כלבני וכלבי עבודה. אם שמעתם על ספורט שנקרא KNPV, אנחנו היום נדבר על זה הרבה פעמים. בטח אם ראיתם איזה סרטון אצלי באינסטגרם או בטיק טוק או במקומות אחרים של איזה כלב שרץ ונכנס ונותן ביס באיזה בן אדם עם חליפה, או כלב ששומר על תיק כזה עם תיק אבל כזה של עורכי דין חום כן. כזה, אני לא יודע מאיפה הבאתם את התיק הזה, תיק כבד, הוא בוגר כלביית בית החרמון מנווה הטיב, שזה אני חייב רגע להתעסק על זה, נווה הטיב זה בעצם היישוב הצפוני ביותר הכי קרוב לחרמון, נכון. אתה עוד אמרת שמגיל 14 אתה מתחיל ללמוד שם, קודם כל חברים תכירו את צער גייר,
על הנה מאוד,
ועכשיו אתה תסביר איך זה שמגיל 14 אתה בעצם מתחיל ללמוד את כל נושא
הכלבים,
כן?
אז בגדול, כמעט כמו כל מאלף, נולדתי עם כלב בבית.
אני לא.
לא?
אני לא נולדתי
עם כלבים. אז כמעט,
כמעט. אני לא נולדתי עם כלבים, אני גדלתי בבית שלא אוהב כלבים.
וואלה.
ממש לא. הכלב הראשון שלי, טאז היה שהייתי בן 12-13, משהו כזה.
וואלה.
פינצ'ר קטן מעורב.
פינצ'ר אחלה גזע.
אחלה גזע.
אז שיגדתי את ההורים שלי, היה לנו, גדלנו סטאפים, אמסטאפים, פיטבולים.
כן.
שיגדתי את ההורים שלי, עשיתי דברים שאני לא יודע, אז לא ידעתי מה אני עושה, okay. אבל ראיתי שאני מצליח, שזה בעיקר ערכה וגישוש עם ספיטבולים.
כן.
בגיל 14 אחרי הבר מצווה, נמאס להורים שלי, בגדול כזה, פשוט שלחו אותי לנווה הטיב.
מה זה שלחו? מאיפה? איפה גדלת?
אני גדלתי באותו זמן בפרדסיה.
פרדסיה? זה לא כזה צפון, מה זה פרדסיה?
לא, אזור המרכז, אבן יהודה, נתניה.
כן. עד לנווה הטיב.
כן, פעם שנה.
נראה לי חוויה מטורפת, אבל.
וואו, פסיכי, לישון בבית, על ספה, עם פיטבול, סקוטיש טרייר ושני קאנה קורסו. ובחורף של נווה הטיב, שיורד שלג.
וואו.
לא קר לך.
איזה כיף, אתה מתחבק עם כלבים. כן. יש לך כלב מכל צד.
בדיוק.
אז מגיל 14 אתה בעצם מתעסק ולומד כלבים.
נכון.
בוגר כלביית בית החרמון, כלבייה הזאת עדיין קיימת?
הם עדיין קיימים בווריאציה טיפה אחרת, יותר פנסיון ובית גידול רוי גוסלאבי, ופוקסטרר של בניהול גידי וירנה, בנדור.
אוקיי.
שלהם אני חייב המון, הם המנטורים שלי בעולם הכלבים עד היום.
איזה מגניב.
הרבה מהבסיס שיש לי זה בזכותם.
איזה יופי.
כן.
טוב, הלוואי עליי בגיל 14 ככה. זהו, אי אפשר לעשות.
שלחת הבן שלך.
אני שלחת הבן שלי, נפייתי עם זה רחוק, קורל תהרוג אותי. היום אנחנו הולכים לדבר על יצרים. מהו בעצם יצר? מהי רשימת היצרים הקיימים לכלב? איזה יצרים יש שדואגים לקיום הלהקה? ואיזה יצרים דואגים לקיום הפרט? מהו היצר החשוב ביותר באילוף הכלב? שמדברים על כלבי בית, איזה יצרים אנחנו רוצים לראות? מה זה ניתוב יצרים? אני מדבר על זה הרבה מאוד פעמים על נושא של ניתוב יצרים. האם ניתוב יצרים או מעורר בעצם תוקפנות, מרגיע תוקפנות, האם כדאי לי להביא כלב עם יצרים מאוד גבוהים הביתה וכו' וכו'. השר, בוא נתחיל בשאלה הראשונה. יאללה. קודם כל, מהו יצר?
מהו יצר?
כן.
שלענות טוב השאלה הזאת, אנחנו צריכים שנייה לחזור אחורה.
יאללה.
של
לגיל כלב... 14 לנווה הטיב.
גם, גם. כלב בעצם זה בעל חיים טורף.
אוקיי.
שהוא התפתח בגדול מהזאב. מהגרי וולף, מהזאב האפור, וגם לזאב יש יצרים. יש מה שנקרא, אם אנחנו שנייה פותחים מזה, יש יצרים מדורות קדומים,
okay.
פראים, סליחה, מדורות פראים, ויצרים מדורות פראים לא קדומים. כלומר, יצר זה משהו ששייך לכולנו,
okay.
גם לכלב, יצר זה אינסטינקט, זה משהו
יצר,
מולד.
יצר זה משהו שהוא מולד והוא קיים בכל בעל חיים?
בכל בעל חיים.
זאת אומרת, גם טורף, גם נטרף.
נכון.
זאת אומרת, גם לסוס
דגים,
יש
גם
יצר.
גם סוסים, גם כלבים, גם חתולים, זאת תכונה מולדת.
גם לדגים.
גם לדגים.
טוב, אני ראיתי סרטונים של אילוף דגים.
כן, נו, אתה רואה.
ששמים להם כזה מין טבעת כזאת בתוך הקווריום, והם קופצים והם עוברים.
נכון, ואז השליחו זה בתוכנות בחול ליונקים ימיים הרבה יותר גדולים.
דולפינים וכאלה.
בדיוק.
או כלבת ים שיש עכשיו פה בזה.
יוליה, לא?
יוליה, כן, יוליה. אתמול היא הייתה בפלמחים.
וואלה.
כן. אז חזרנו אחורה בעצם.
אז זה בעצם תכונה מולדת, שהיא לא מתוך לימוד, כלומר זה משהו שתמוע בכלב, זה אינסטינקט בגדול, שמתקשרת, אם אני מכירת לכלבים של היום, מתקשרת בצורה ישירה כמעט,
כן.
לקבוצות גזעים מסוימים, כלבי רועים, כלבי שמירה על הדרים, כלבי רוח, כל אחד מהם יש לו את היצר, אבל יש לו את היצר הבולט.
יש לו את המומחיות בעצם של הגזע, לשמה בעצם יצרו את אותו גזע.
נכון.
אוקיי, הבנו.
נכון. ואז מה שבולט תחת לכל גזע, נגיד אצל ג'ק ראסלים, אצל טררים זה יצר צייד, אבל גם בתוך יצר צייד יש לנו מוטיבציות של היצר צייד.
המוטיבציה זה גם מה שנקרא הרבה פעמים שומעים את זה כדרייב.
כן ולא.
כן ולא, תסביר.
כן. מוטיבציה, בעצם יש לנו 6 מוטיבציות.
כן.
שאפשר לראות זה כמעט על כל גזע היום.
אוקיי.
יצר צייד, נגיד, ניקח את זה לברדור, גרייהאונד וג'ק ראסל.
כן.
כל אחד יש לו יצר צייד, כל אחד מתבטא בצורה אחרת. אצל לברדור, זה פשוט להחזיר איזו אהבה.
רטריבר.
רטריבר.
אהבה, כן.
בדיוק. אצל גרייהאונד, זה כלב רור, פשוט מה שעושה לו הכי כיף, זה לרדוף אחרי הטרף.
נכון.
ג'ק ראסל, גם ירדוף בגדול, במחילות.
כן.
יתפוס יערוג, ויתלתל. יערוג,
כן.
יזרוק כזה אחורה, וימשיך, כי זה המוטיבציות.
יש סרטונים ביוטיוב של כל מיני ציידי חולדות, נכון. שמרימים כזה, קציר כזה של הסם, ויוצאות מלא חולדות, נכון. והם שולחים ג'ק ראסלים.
לוקחים כלשון, מרימים כן. את האדמה, או אפילו מכניסים מרפוחים מיוחדים עם השן, להבריח. הכלבי טרר תופסים, זורקים, נקסט.
וממשיכים הלאה.
נכון. זה בעצם 3 גזעים שונים מאוד.
שהמוטיבציה היא שונה אצל כל אחד.
נכון, אבל כולם יש להם את היצר צייד, כי זה אינסטינקט.
זאת אומרת שאותו לברדור שעכשיו ילך לחולדה שהוא באותה נקודה, הוא יתפוס את החולדה ויחזיר אותה בעצם לנוהג.
או שכן או שלא.
כן.
נגיד הכלבה האישית שלי.
כן.
יכול לעבור לעכבר ונגיד, סבבה, אתה פה? נקסט. אני מעדיפה כדור, מעדיפה פפירול.
היא מעדיפה בעצם צייד מדומה.
מעדיפה, כן, היא מעדיפה באמת
הכלבה שלך, הכלבה מקום. הכלבה שלך סול, תספר עליה רגע.
רואה הולנדי, בת 3.
כן.
ההורים מחול, ההמלטה בעצם התבצעה פה בארץ חבר טוב, שאנחנו מתאמנים עד היום.
מה זה מחול?
אבא מחול.
מאיפה?
מאמסטרדם.
יש לה אזרחות אירופאית.
לכלב? לכלב גם, גם לשלי.
כן?
כן, בטח, תשים איתה.
אוקיי, אז רואה הולנדית בת 3.
משהו כזה, כן.
אני ראיתי אותה כבר. אוקיי, בוא נחזור אז בעצם למוטיבציות וליצרים. מה זה יצר?
אז כמו שאמרנו, יצר זה משהו מולד,
כן.
שהוא לא מתוך לימוד.
כן.
כן, יש לי יצרים מסוימים שאני יכול להעצים אותם, אבל זה או שיש או שאין. לאז כי אין לי יצר קרב, אני לא יכול לפתח לו יצר קרב.
הבנתי, אבל יש יוצא מן הכלל, זאת אומרת, יכול להיות להשקיע עם יצר קרב?
תמיד יש, אני ראיתי ויימראנר עושה הגנה בתוך מבנה, עם שליחות, עם רעשים, עם פיצוצים, עם הכל, שזה חריג מאוד לגזע הזה.
ממש, כלב צייד.
כן.
מטורף. מהי רשימת היצרים שבעצם קיימים לכלב?
אז יש שם מלא. יש מלא.
בוא ניתן את החשובים.
את הבסיסיים.
הבסיסיים ומה שבדרך כלל אנחנו רואים.
אז קודם כל, יצר צייד.
כן.
אנחנו תמיד נראה את זה.
איך נראה יצר צייד? איך אני יודע אם לכלב שלי יש יצר צייד?
זרוק לו כדור.
כן.
הוא רודף אחרי הכדור.
כן.
זה יצר צייד. בפשטות שלו, זה יצר צייד.
הבנתי.
יצר הגנה.
כן.
יצר קרב.
רגע, איך נראה יצר הגנה? במשפט.
במשפט, על כלב זה מקום, זה עניין של הגנה על הטריטוריה, הגנה על הלהקה, הגנה על הפרט. אני מגן על עצמי. כי אם לא, האיום הזה...
זאת אומרת עכשיו, דופקים לי בדלת, מתקתקים לי בדלת, הכלב מתחיל לנבוח. זה יצר הגנה?
יצר הגנה בכלל עם טריטוריה.
בדיוק, על טריטוריה.
בדיוק.
אני הולך עכשיו ברחוב עם הכלב, פתאום מגיע איזה דמות מאוד חשודה, הכלב נעמד ממולי, מתחיל לחשוף שיניים או לנבוח.
נכון.
יצר הגנה אישית בעצם על אדם.
גם, כן.
הבנו.
לי לא עומד מצבים כאלו, כשאני נטל בשדות במושב, שמגיעים אליי קבוצה, הכלבה קשורה כמובן.
כן.
נעמדת. או שהיא נובחת, או שהיא חותרת למגע אליהם. זה יצר צייד ביחד עם עוד כמה דברים, אבל זה יצר הגנה.
הבנתי.
זה יצר הגנה.
להגן על טריטוריה, על אדם או על חפץ?
זה כבר משהו נלמד.
אוקיי.
זה כבר שילוש של כמה יצרים לטובה מטרה מסוימת.
אוקיי. אז יש לנו הגנה, יש לנו צייד.
יש לנו פג דרייב, שזה יצר השתלבות חברתית, יצר להקה, קוראים לזה.
כן.
יצר הישרדות, שזה בעצם היצר
העיקרי.
העיקרי הגבוה.
הצורך בעצם הקיומי לשרוד.
בדיוק.
אוקיי.
יש כאלה שקוראים לזה יצר הישרדות, יש כאלה שקוראים לזה, כמו שאמרת, יצר קיום
אישי.
אישי.
כן.
זה כלבי פריה, אנחנו רואים זה מלא.
כלבי פריה זה בעצם כלבים שאנחנו, כלבי רחוב, כלבי עמותה שאנחנו לא יודעים,
כאלו,
כלבי בר שאנחנו לא יודעים במה הם מעורבים, וכל עמותה קוראת להם כנענים.
כנעני, לברדור, בורדר קולי, חמודים, בסופו של דבר, חלקם כמובן, על הבחתי כלבים תוקפנים.
כן, אי אפשר לדעת בעצם מה זה, זה הגדרה לכלב פריה, גם דיברתי על זה בפרקים הקודמים. אוקיי. יצר מרדף?
יצר מרדף זה מתקשר כבר לתוך יצר צייד.
הבנתי.
אנחנו מפרק את היצר צייד, יש לנו עוד כמה תתי יצרים תחת.
אוקיי.
שזה יצר רדיפה אחר טרף.
אוקיי.
יצר אהבה, מה שיש לברדור.
כן, שהוא מחזיר חפצים. כן,
יצר פשפוש, יצר גישוש.
מה ההבדל בין פשפוש לגישוש?
גישוש זה בעצם ניסוף מולקולות ריח שניסות על האדמה.
שזה בעצם
התביעות,
העקבות של כפות הרגליים, של הנעליים.
נכון.
אוקיי.
ביחד עם מולקולות ריח שנשברות מהגוף ויורדות למטה, על הקרקע.
אשכרה ברמה כזאת, כאילו אני עכשיו צועד 200 מטר וחותך איזושהי גדר ועובר ונכנס.
ואתה זורק עוד מה שנופך לך מהכיס, כלב ברמה גבוהה, ידע גם לסמן את החפץ שנפל לך.
מה זאת אומרת?
אם עכשיו אתה רץ, כי פרצת לבית ויש משטרה.
ונפל לי משהו מהכיס.
נפל לך מברג. שולחים כלב גישוש, כלב גישוש טוב, גם יהיה לעקבות וגם ימצא לך את המבריג.
מטורף.
כן.
אוקיי.
יצר פשפוש זה אותו דבר, כמעט אותו דבר, כמו מאיסוף מולקולות הרצפה, רק שזה איסוף מולקולות שניסות על גבי האוויר. אני עכשיו נוגע בשולחן פה.
כן.
כלב יודע שאני הייתי פה. הוא יודע שלפני זה הייתי עם הכלבה שלי, הוא יודע שמה אכלתי.
אוקיי.
הוא יודע לאן אני הולך מפה.
אוקיי.
הוא אוסף את הריח מכל מקום, מהרצפה, מהאוויר, מהקירות, מהשולחן, מהכיסא.
אוסף פשפוש זה לפשפש בכל הסביבה ולקבל מידע מהכל. גישוש זה רק מעקבות.
בדיוק.
הבנתי. איפה היינו עוד? אז יש לנו פשפוש, יש לנו
אהבה, יש לנו יצר עדיפה אחר טרף, ובגדול הם ארבעה תתי יצרים שסוגרים את יצר הצייד.
אוקיי.
במקביל יש לנו, כמו שאמרנו, יצר הגנה, יצר קיום עצמי, יצר קרב.
כן. יצר קרב זה בעצם הצורך בעצם לריב? מה, איך אנחנו נפשט את זה?
כן, זה כלב שאין לו בעיה להיכנס לקרבות, זה כלב שישמח להיכנס לקרבות, בין אם זה אנשים, בין אם זה כלבים, זה כלב שלא יברח מאימות,
אוקיי.
הוא ייכנס לאימות, והוא יהנה מעצם זה שיש לו איום.
אני רוצה רגע לסטות טיפה מהנושא שלנו ולדבר על גזעים מסוכנים.
אוקיי.
שיכול להיות שבעצם בגזעים מסוכנים, אני מפשט את זה לקהל הרחב, פיטבולים, רוטוויילרים וכו' וכו', לכל רשימת הגזעים המסוכנים, יש להם בעצם יצרי קרב חזקים יותר מכלבים אחרים, שזה מה שמניע אותם? הרי פיטבול נועד בשביל קרבות כלבים.
נכון. דוג ארגנטינו, למשל, שהוא גם גזע מסוכן, הוא בכלל פותח למטרות של צייד חזירי בר ויאגוארים.
אוקיי.
אז הוא שם, נגיד, יש לו יצר רדיפה גבוה, והוא לא יסס להרוג את הטרף. אבל זה וזה מתערבב ביחד. אם אנחנו רוצים שנפשט את כל העניין הזה,
כן.
בהכללה מאוד מאוד גסה, אפשר להגיד שכן. שרוב הגזעים המסוכנים שפה בארץ, אם לא כולם, יצר הקרב שלהם מפותח.
הבנתי. אתה מאמין שיש היגיון בחוק הזה של חוק הגזעים המסוכנים? מה דעתך האישית על החוק?
כן ולא.
אני דיברתי לפני שניים או שלושה פרקים עם שני עורכי דין שישבו פה. סגיב ואייל דביר, אתה מכיר את סגיב?
את אייל דביר אני מכיר, לא אישי. סגיב...
יש לו כמה סעיפים שהוא כתב בחוק...
יכול להיות, אולי שמעתי פעם הרצאה.
חוק צער בעלי חיים, והוא מתעסק עכשיו בחוק גזעים מסוכנים. הוא יצא לי גם בבית ספר, נותן הרצאה. בדיוק שאלתי אותם על השאלות האלה, אבל מה דעתך על חוק הגזעים המסוכנים בארץ? מאוד מעניין אותי.
מצד אחד, בתור מישהו שגדל עם פיטבולים, אמסטפים, סטאפים, אני יכול להגיד לך יש את המשפט המאוד מאוד ישראלי, חינוך טוב משפיע על הרבה דברים, אבל יש לנו פה גם את העניין הגנטיקה. מצד אחד אני מאוד שמח שהם יצאו מחוץ לחוק, כן, אין לנו תרבות של אירופה, בוא.
אין.
בוא נדבר על זה.
אין פה תרבות אילוף,
אני בקשר עם אלפים ומגדלים בהולנד ובלגיה, שהנינים שלהם עדיין עכשיו התחילו לעבוד עם כלבים, ובני 5-6, שם יש תרבות. פה אין, הקטע הזה אני מאוד שמח. מצד שני, מאוד מאוד עצוב, במרכאות.
כן, בשביל להגזים.
בדיוק.
זאת אומרת, אתה אומר במילים פשוטות שזה משהו שהוא מאוד אחראי, בגלל המצב שקורה פה בארץ.
נכון.
אתה נטו בסביבה שלנו, של הארץ, זה בא דווקא בטוב.
נכון, ולא רחוק גם היום שגם
הבלגי.
המלנוע, הווריאנט של, הטיפוס של הרועה בלגי גם יהיה כזה גזע.
אני חולק עליך מסיבה מאוד פשוטה, שזה כלב של כלבי כוחות הביטחון, ולא יעשו את הדבר הזה, ולמרות שישבו פה שני עורכי הדין ואמרו לי שכל החוקים חלים, מלבד כלבים שמשרתים בכוחות הביטחון.
נכון.
אבל עדיין אני חושב שגם אם כן, זה ייקח עוד הרבה הרבה זמן.
אני אישית לא חושב שאנחנו כזה רחוקים.
כמה שנים אתה אומר?
בדיוק.
מעניין. וואי, ואם כן, כאילו, מה יחליף אותו? הולנדי? או שהולנדי גם ייכנס כזה, גם
כאילו,
ייכנס.
ברגע שאין לנו פה תרבות, וברגע שאין לנו פה מיסוד נכון ועבודה נכונה.
אז יש מלא הגבלות ומלא חוקים חדשים.
כן, אבל גם בהגבלות האלו אין לך באמת אכיפה.
נכון. יש, אבל...
יש, אבל לא מספיק.
לא מספיק. כן. לא מספיק. נחזור בעצם לחזרה שדיברנו על יצרים, ומה עם רשימת היצרים שהם קיימים בעצם לכלב. אם אנחנו מבינים נכון, יש יצרים שהם דואגים לקיום הלהקה, ויש יצרים שדואגים לקיום הפרט.
נכון.
כלב בעצם זה חיה חברתית, שנועדה לחיות בארגון חברתי, להקה, שלכל אחד בעצם יש את התפקיד משלו, קבוצה מאורגנת, כמו נכון. קבוצת כדורגל, אחד חלוץ, אחד שוער, אחד קשר, אחד קפטן שאומר מה לעשות.
כן.
ולכל אחד יש את היצרים חזקים ביותר
משפחה?
אצלו. משפחה, אבל יותר להקה. כי אם אנחנו אומרים את זה משפחה, אנחנו קצת מענישים את זה לכיוון בני האדם, ואנשים יכולים להתבלבל. נכון. למרות שזה יכול להיות משפחה.
נכון, אני אגיד עוד יותר, זה, אנחנו לא ההורים של הכלב. אנחנו לא אבא, לא אמא, לא אח ולא אחות. אם אנחנו עושים את האנשה הזאת באלף, אנחנו פוגעים בכלב, אנחנו פוגעים בכבוד הבסיסי שמגיע לו, שהוא כלב, אנחנו לא צריכים להרים אותו לידיים. אנחנו לא צריכים להגיד, אוי אוי אוי, קוצי מוצי מה קרה, בוא תשתה מים, בוא זה כלב.
לא, אם הוא נפצע, אני אקח אותו לווטרינר, אני אדאג לו.
סבבה, אבל כאילו, אם זה קוץ, אני מדבר, ברמת קוץ.
כן.
ככה אנחנו, אם אנחנו מתנהגים לכלב כאל ילד, אנחנו פוגעים לו בעיניים, בכבוד הספציפי, בכבוד האישי שלו.
חיה זו חיה.
בדיוק.
חיה זו חיה זו חיה.
וצריך לזכור שזה חיה וזה חיה טורפת.
גם בני אדם חיים טורפים, חיה טורפת.
כן, אבל אנחנו הרבה יותר תבוניים.
הרבה יותר, תחשוב עכשיו כלבים היו טסים לירח. מה לדעתך, מה היצר החשוב ביותר באילוף כלב?
אז...
ותפריד את זה רגע לכלבי בית.
בדיוק. אז קודם כל, אנחנו צריכים שנייה... אם אני מדבר על יצר, זה כמובן יצר השתלבות החברתית, יצר להקה, פק דרייב, מה שאמרתי מקודם. אבל בנוסף לזה, יש עוד כמה תכונות שאני רואה אותן לנכון, שזה ביטחון לכלב. אני לא רוצה כלב פחדן ולא חששן מדי.
זה קשור ליצרים?
זה משהו מולד. זה תכונה. אני כן יכול להעצים עד גבול מסוים את הביטחון של הכלב, אבל בעיניי זה משהו שכן אני רוצה אותו...
לא הכל אפשרי. אני גם, כשמגיעים אליי לקוחות, אני תמיד אומר להם, אנחנו נעשה את המקסימום בגבול הניתן,
בדיוק.
להעצים או מנגד לחבות, כי אנחנו לא אלוהים.
נכון.
אני לא יכול לעשות דברים שהם כוח עליון, ואם אני אגיד שכן, אז או שאני משקר או שאני לא יודע מה אני אומר.
בסופו של דבר זה כלב, זה אופי, ואנחנו גם המאלפים הכי טובים בעולם, גם אנחנו,
כן.
אנחנו מוגבלים עד כמה אנחנו יכולים ללמד כלב משהו. אם נכון. אני רוצה ללמד אותו תקשורת באמת, מיטבית כמה שניתן לכלב, עכשיו יש לי כזה כלב באילוף.
אוקיי.
שהוא לא מסתר עם כל הכלבים, חלקם אפילו תוקף, אבל אני כן יכול ללמד אותו, יש פה כלב, אתה תלמד לכבד אותו.
והוא יכבד אותך, אל תתקוף אותו. בדיוק. אל תהיה חברותי.
סול שלי, היא לא צריכה עם כל הכלבים, יש אולי 10 כלבים בארץ שהיא משחקת איתם. כל יותר, תהיו שמה. אני עם שלי.
אני אשתף שכשאתה הגעת בעצם עם החבר'ה שלך, עם עידן ועם ג'וני, לעשות לנו בעצם לקורס מאלפים את כל הסדנה הספורטיבית, והנשיכות והגנה ושמירה על חפצים, אחת מההוראות המפורשות שלך היה לסגור את כל הכלבים בתאים,
בתאים.
ושל הכלבים שלי יהיו תאים, בצד השני שתהיה הפרדה
נכון,
מלאה. למה? כדי ליצור סדר. האם הם יסתדרו או לא יסתדרו,
לא
בנו עכשיו לעשות
דברים. אנחנו לא רוצים לבחון את זה בדיוק.
אין לנו זמן להתעסק בזה, יש לנו כלבים שהם חזקים מאוד, והרבה גם מהסטודנטים שלי הרבה פעמים חוטאים בזה, שכל אחד מביא כלב משלו, בוא נפגיש ביניהם, בוא נגיד שלום. לא.
אני לא חייב את זה.
לא חייב, גם יצאתי להפגנה בתל אביב עם שלט, ראית את הסרטונים האלה? כלב שלך לא חייב לגשת לכל כלב אחר ברחוב.
אבל זה נכון.
זה נכון, זה כמו שאני לא אומר שלום לכל בן אדם ברחוב. גם אנשים שמכירים אותי באינסטגרם לפעמים מתביישים ולא אומרים שלום. וזה בסדר.
נכון.
צריך את הטיפונת נימוסי, אבל אנחנו בני אדם קצת דפוקים. ואני רוצה שהכלב שלי יהיה חברותי לכלב של השכן. לא רוצה שהוא יהיה חברותי, הוא לא טוב לו, שלא יתקוף.
נכון, שיכיר בעובדה שיש פה עוד כלב.
שיכבד את הנוכחות
שלו. את הנוכחות ואת המרחק.
בדיוק. אוקיי. אז כשמדברים על כלב בית, היצר הטוב ביותר שנרצה לכלב זה הפק דרייב, בעצם יצר הלהקה.
יצר להקה.
אוקיי.
ואז אני יכול להוסיף על זה גם יצר משחק, באיזשהו מקום.
אוקיי.
או תכונה אחרת זה חשדנות מסוימת. יצר... תכונות באמת של ביטחון, חשדנות מסוימת, אבל בעיקר,
כן.
זה יהיה יצר משחק עד גבול מסוים, או יצר אכילה, food drive,
כן.
שכן יהיה לי איך לעבוד איתו, וגם...
שיהיה לנו איך לאלף אותו.
בדיוק, שיהיה לו לחשוב, אוי, היה לי פעם כלבה, שהיה לה פיגור, על אמת, גם לכלבים יש פיגור.
תספר על זה רגע.
זה היה אחד האלופים... יותר מעניינים ויותר כיפים שהיו לי.
אוקיי.
Okay. היה תהליך יחסית ארוך, לאילוף רגיל, משמעת.
איזה כלבה? מה
גזע? מעורבת, מעמותות.
בת כמה?
הייתה אז בת 3 או 4.
אוקיי.
Okay. משפחה נחמדה, מרעננה.
איך הבחנת שבעצם היא כלבה עם פיגור?
משהו בעבודה, באיחור של הפקודות שלה, ובאכילה, משהו לא...
אבל זה יכול להיות כלב עצלן, כלב קלמזי, כלב פלגמט אפילו.
כן, אבל זה לא היא. היא הייתה יכולה ללכת פתאום, למשוך אותנו, הייתה יכולה פתאום לתקע על הנקודה מסוימת. ואז כשעשיתי את זה ועוד את זה,
אוקיי.
ועוד זה שהכלבה לקח לה מלא זמן לאכול ולבלוע את החטיף, ורק אז היא המשיכה להתקדם, והיו עוד כל מיני דברים.
זאת אומרת, כשאתה ראית שהכלבה כבר מתנהגת בצורה שהיא לא...
כלבית.
לא, כלבית, לא טבעית, לא נורמלית בעצם לעצמה, אז אמרת, אוקיי, יש פה משהו שהוא
משהו
לא נורמלי.
משהו אחר.
אבל אני יכול להגיד עכשיו לדוגמה, שהרבה כלבים אני יוצא איתם לטיול באבחון, והם לא מריחים את הסביבה. הם לא עושים את הדבר הטבעי ביותר שיש להם לעשות, זה להפעיל את תחוש הריח.
הריח.
אז אני גם יכול להגיד שהם... אז אולי אני יכול לקרוא לזה פיגור סביבתי.
אולי כן, ואולי לא. אני... כלב תמיד יריח. גם אם אנחנו, גם אם הוא לא עושה את הפעולה של תוקע את הסנפה הזאת, כלב כל הזמן מריח, כל דנים כל הזמן עומדים. גם היא הייתה מריחה את הסביבה, אבל הייתה יכולה לעמוד באמצע העבודה, להתבעט פשוט על נקודה מסוימת.
ולהתנתק מהעולם.
בדיוק.
אז מה בסוף היה איתה?
בסוף זה דבר, התהליך היה יותר ארוך ממה שתכננו.
אוקיי.
נשאר איתם גם אחרי התהליך בליווי של עוד כמה חודשים, והכלבה היום חיה בשלום. כאילו, האילוף הסתיים לגמרי.
אני יצא לי פעם אחת בפנסיון אילוף לקבל כלב חירש.
וואלה.
של אף אחד לא ידע על זה.
איך ידע על זה?
הם אמרו, הכלב לא מקשיב. קוראים לו, לא שם עלינו, לא מקשיב. מסתכל על כלב, בין 10 חודשים, מתוק, גם כן מעורב, חמוד. איך שמתי לב לזה? ואחד מהשלבים של הניקיון של התאים, אחד הכלבנים נכנס בעצם לנקות, ובזמן הניקוי, שטיפה וכולי, הם היום כבר מכינים את האוכל, שמים אותו במין עמדה כזאת למעלה, כדי שכשמכניסים את הכלב, אופ, מכניסים, שמים את האוכל, שלום על ישראל.
אוקיי.
והרבה פעמים בזמן הניקוי, הצלחות היו נופלות ועושות רעש. ואז, אתה יודע, הצלחת נרוסה נופלת, כלבים...
זה רעש.
רעש, נבלים, זזים. ואני עמדתי סתם כזה בצד, נראה לי עניתי להודעות בוואטסאפ או משהו כזה, ואחד הכלבנים הפיל, הכלב עמד פה, והוא אפילו לא הסתכל, כאילו,
וואלה.
והוא נשאר. ואז אמרתי לו, תפוס רגע את הקערה, תרים, תפיל אותה שוב פעם, הכלב כלום. שוב, תעשה רגע שוב יותר חזק, הוא עשה אחד חזק, יקם גם את הקערה. אמרתי לו, תן לו נגיעה כזו בטוסי, כאילו תפתיע אותו, הכלב קפץ. אמרתי, אני רגע לפני ש... וזה היה אחרי יומיים, 3. והוא עבר 2,000. 2,000 בשיעורים.
והם לא עלו על זה.
אף אחד לא עלה, הבעלים לא עלה על זה. הבעלים לא עלה על זה, הכלב חי אצלהם בבית. לקחתי לווטרינר שלי, שאלתי אותם אם אני יכול לקפוץ רגע, עשה לו שם איזה כמה בדיקות משלו, אמר לי, תשמע בן, סיכוי מאוד גבוה שהכלב חירש, הפנה אותי לעוד וטרינר, כבר דיברתי עם הבעלים בשלב הזה, וגילינו שהכלב חירש. חירש. ואז מה שעשינו, עבדנו איתו עם קולר אלקטרוני, שבעצם רטט זה קריאה.
פקודות, בדיוק.
זה בעצם הקריאה לתשומת לב, ואז שהוא מסתכל, פקודות. שפת גוף, יד למעלה, אתה יושב, יד למטה, אתה יורד לארצה, מה עוד עשינו לו? ככה אתה נשאר במקום, ככה אתה נכנס בעצם לרגלי, זה מה שלימדנו
אותם. צבע לבן היה לו?
מה, הקולר?
לא, הפרווה.
לא, הוא היה בלונדי כזה.
וואלה.
כן. למה צבע לבן? כי לכלבים לבנים יש בעיות אור, בעיות...
הנטייה לחרשות יותר גבוהה.
לא, הוא היה בלונדי כזה, שמנת, כן, כמו השולחן.
טוב.
כן. עם מלא פרווה כזה, שואלי כזה, אבל גדול, 20 ומשהו קילו.
וואו.
כן, 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 חמוד מתוק. בואו נחזור רגע לעצמנו. מה זה ניתוב יצרים?
ניתוב יצרים זה בעצם, ההגדרה של זה, זה... אני אומר לכלב, מגדיר לכלב, אילו גיורים מותר לו להביע באמצעות היצרים שלו, ואיזה לא, בהתאם הסביבה.
לדוגמה?
לדוגמה, כשאני למדתי בכלבת בית החרמון, נתנו גורה, זה עד היום אני זוכר את זה משום מה.
כן.
הוא היה בלגית, גורה, הייתה ממש ממש קטנה, הייתה נושכת את הרגליים של הבעלים כל הזמן. אז באילוף איתה, אמרנו, אוקיי, זה, בעצם גידי אמר, זה רואה בלגי?
כן.
מה שהם הכי אוהבים לעשות זה לרדוף אחרי סמרטוט.
נכון.
אז כל פעם אנחנו עושים כמה פעמים הליכות כאילו רגלי.
כן.
ואז שמנו לב שזה מתחיל לבוא, מתחיל לנשוך לנו את הרגליים, ישר מוציא סמרטוט. שזה בעצם יהיה הפרס. משום מה, עם אוכל, אני לא זוכר למה לא עשינו את זה, אבל זה לא עבד. אבל פה בעצם ניתבנו את העניין של... במקום...
זאת אומרת, את אוהבת לנשוך.
נכון, זה כאילו גם... זה גם חוזר חזרה לייעוד של הגזע. שזה בעצם ראייה, כלבי ראייה הם היו. הם היו בבורדרים, בקווים, מחזירים את הכבשים או את הפרות שהיו בורחים מהקו.
כן.
לתת טיקטוקים בעקבים.
לנשוך, זה גנטיקה.
בדיוק. זה גנטיקה פעורה.
נולדתי עם הדבר הזה, אני אבות אבותיי עשו את הדבר הזה, זה חזק ממני.
נכון.
אני רואה את זה, אני נכנס לזה.
אז פה אנחנו פשוט לרשנו מן הסתם לנשוך את העקבים שלנו, אז קחי תנשכי את הסמרטוט.
זאת אומרת, לנתב למקום אחר.
בדיוק.
אוקיי? האם נושא של ניתוב יצרים בעצם לא מעורר תוקפנות ומוציא את החיה של הכלב? כי למה אני שואל את זה? כי הרבה רואים אותי באינסטגרם, מעלה איזה סרטון, שהכלב עושה שב, ארצה, בום, תופס פאפירול. פאפירול זה קרית נשיכה כזאת שהם תופסים את המרכז, ואני משתולל, והוא משתולל, ושומעים את כל הרע של... החיה הופכת להיות חיה.
נכון.
ואז אנשים שואלים אותי שאלות תמימות של, זה לא הופך את הכלב לתוקפני יותר?
אם עושים זה נכון? בצורה נכונה שמתאימה לכלב, אז לא.
זאת אומרת שזה כן יכול להפוך את הכלב להיות תוקפני?
אם אתה לא יודע לעבוד.
מה זאת אומרת? תן לי טעות טקטית אחת שאני יכול לעשות, ש...
אני משחק פאפירול, אני משחק עם פאפירול, אני מביא את כל הגוף שלי מעל הכלב, מפגין דומיננט על הכלב.
כן.
יש כלבים שאומרים, רגע, אבל זה שלי ואתה מעל את האיום שלי, אני גם אשמור על זה, דרך רכושנות אולי, ואני נשך אותך. ואז זה כן, יש פה שרשרת אירועים, כי הרבה בעלים באופן אינסטינקטיבי הולכים אחורה, ובעצם הבריחה הזאת...
זה גמול.
זה גמול לכלב, עשיתי את שלי. עכשיו בוא נראה לך עושה זה עוד פעם.
זאת אומרת, זה אם התקשורת היא לא נכונה, ואם יש לי כבר...
תקשורת ואין אמון, והעבודה היא לא נכונה ולא בריאה לכלב, אז כן.
הבנתי. זה יכול לעורר תוקפנות, אבל ברוב המקרים זה לא.
ממש לא.
ברוב המקרים אני הופך את זה לפרס, לגמול על ביצוע של פקודות, על ביצוע של הוראות, וזה יעשה סדר. אז כלב אמרנו שזו חיה חברתית שבנויה לחיות בלהקה ולקבל הוראות גם מהפרט וגם מהלהקה. האם יצרים לוקחים חלק בתהליך הזה?
בוודאי.
איך?
והחוכמה היא לא רק שהם לוקחים חלק, החוכמה היא גם לדעת מה אתה הולך לעשות עם היצרים או עם תכונות אופי של הכלב שעומד מולך. לצורך העניין, העבודה שלי עם אסקים או על אסקן מרמוט שהם שייכים לגזי השפיץ,
כן.
ואם הייעוד שלהם זה פשוט לסחוב מסחלות בשלג לאורך מאות קילומטרים, תהיה שונה גמרי מאשר עבודה עם רואה בלגי או ויימראנר. כי הפרס של הגזי של האסקי,
לסחוב.
הפרס הכי גדול שלהם יהיה שאני אקח אותו שלהם ברצוב ואני אעשה לו סיבוב.
טיול.
טיול, בדיוק. ועם רואה בלגי,
כדור.
לנשוך, כדור, פאפירול, אותו דבר גם בורדרים.
אוקיי, אבל מה אני עושה שיש לי כלב שאין לו יצרים שהם מאוד מאוד פעילים? שיצו, כלב רגוע יחסית, באתי להגיד בסט טאונד, אבל זה ריח. אמנם הוא כלב זרוק, אבל זה משהו אחר. מה אני עושה עם כלב שהיצרים שלו מאוד מאוד נמוכים?
אז קודם כל אתה יכול לעבוד איתו בזמן ההכלה. שאתה נותן לו לאכול כשהוא... כי הרי כלב...
ואז אני עובד על יצר הישרדות בעצם? של האוכל מגיע ממני?
ממני.
אתה רוצה לשרוד?
אתה רוצה לשרוד?
תהיה בארצה?
בדיוק.
אוקיי, הבנתי.
או שאם זה לא עובד, אתה יכול לעבוד לפי באמת גישות האילוף, שהרי אילוף זה חינוך, וחינוך זה מגיע מפסיכולוגיה, זה אנישות, זה חיזוקים, חיזוק חיובי, חיזוק שלילי, אנישה חיובית, אנישה שלילית.
כן.
אתה עובד לפי זה, לחצים, שחרור, כל הדברים האלו, אתה יכול לעבוד עם כל, כמעט כל בעל חיים, בתוך זה גם כלב.
כן, אבל בסוף יש לי איזשהו פרס. אז נכון, עכשיו על חיזוק שלילי, אם אני עובד בחיזוק שלילי, לפעמים אני...
אז הפרס, נגיד פה, כשאני מפגין לחץ במרכאות,
ואז מרפא אותו, זה הלחץ.
זה הפרס.
זה הפרס.
זה הפרס, בדיוק.
ו...
ואז אני לוקח אותו סיבוב, וזה עוד יותר פרס גדול שלו. כי הוא גם שחרר הפרשות מסוימות בריח הגוף, הורמונים מסוימים.
זאת אומרת, הוא משתחרר פתאום ליצר אחר. אני מחליף בין יצר ליצר.
כן, בדיוק.
הבנתי, יש יצר שוטטות? שמעתי את זה פעם.
יש. זה יותר אוסף, זה אוסף של יצרים.
אם אני מקבל איזה כלב פריה כזה, איזה כלב כנעני מדברי כזה, כלב באר שבע כזה.
כן.
יכול להיות שהפרס יהיה לצאת עכשיו ולנבור בפחים ולרחרח דשא ו...
לא, כי זה בסופו של דבר יפגע בו. מה שאני כן יכול לעשות, הפרס הכי גדול בשבילו, אני אקח אותו לטיול ברחוב.
סתם טיול.
כן. כי תחשוב, הם גם רגילים גנטיקה, שנים לגבי שנים כבר, הם רגילים פשוט להסתובב על מה שהם רוצים.
יש לנו עכשיו באילוף שיבה אינו, שבעצם הפרס שלו זה בעצם לרוץ ולשחק.
כי זה למה?
לרוץ ולשחק. כי הוא אוהב את התנועה.
כי זה הרצון היסטורי חופשי, שזה מאפיין מאוד מאוד חזק.
את כלבי השפיץ.
בדיוק.
שכלבי השפיץ יש לנו את השיבה אינו, אסקי.
לייקאונד, שילוב בין אסקי לבין אלסקן, מלמות, שזה בעיקר בצפון אמריקה וקנדה. כנעני, הגזע הלאומי של ישראל, גם נחשב לגזע שפיץ.
כמה כנענים יש היום בישראל?
אתה רוצה by the book או עם העמותות?
לא, בעמותות אין כנעני.
אין כנעני.
אין כנעני בעמותות.
כן.
נדיר למצוא כנעני.
אני שמעתי עכשיו בתקופה האחרונה על שתי עמותות של כנענים מתועדים מתוכנית...
מירנה?
ששייכים לתוכנית גידול של מירנה, שיבול בדיוק.
היא בעצם זו שפיתחה את הגזע בארץ. היא זו שבעצם נתנה להם את ההכרה ב-FCI.
אני לא יודע.
אני כמעט בטוח
שכן. אני לא יודע, אני כן יודע שנים כבר, בגלל שתמידה של רונפלינה מנצל, היא פיתחה את הגדע הזה. ואני יודע שהיא האימא והאבא של הכנעני.
אני יודע, כן. מעניין.
אם היא קשורה איכשהו ל-FCI, כאילו מבחינת ההכרה, אני מאמין שכן.
אני כמעט בטוח שכן.
קטונתי.
כן, אני כמעט בטוח שכן. למה זה בעצם חשוב להכיר את היצרים של הכלב?
כי אז אין הרבה יותר קל לעבוד עם הכלב, ולא לא להתנגח בו כל הזמן.
אוקיי.
יהיה לי יותר קל אחרי זה לתעל את האנרגיה שלו למשהו.
אז אני אתן דוגמה של הרבה לקוחות שנותנים לי, הכלב רואה חתול ברחוב, ישר רץ לכיוון החתול. מה אתה בתור מאלף כלבים היית ממליץ לעשות עם כלב כזה? לא משנה מה הגזע, משנה היצר.
קודם כל, טיולים.
אבל
לפרוק
אני,
אותו.
אבל הוא רואה חתול, טס.
אז מכניס אותו לאילוף, מתקן אותו. כי בסופו של דבר גם זה, יש לנו פה, זה לא הפתגם כמו פעם אומר, כלבים שונאים חתולים. כלבים הם טורף וחתול הם נטרף.
למרות שחתולים הם גם טורפים, אבל זה מדמה, זה מדמה.
בדיוק, אבל זה החתולים המבועטים.
זה פאפירול של רץ, פאפירול על רגליים.
נכון.
ואז הם יותר נהנים מהצייד הזה. ויש כלבים שהתסכול שלהם הוא יכול להיות מאוד מאוד גבוה, והם רואים את החתול בורח והם ינסו שוב ושוב, וההתמדה שלהם היא מאוד מאוד גבוהה.
אז אני אלמד אותו. זה לא משתלם לך. מה שמשתלם לך נמצא אצלי בכיס או ביד.
אותו כדור, אותו פאפירול.
אותו כדור, פאפירול, אפילו שאני... אוכל. יש כלבים שיגיבו הכי טוב לאוכל.
אז אם אני לוקח דוגמה עכשיו, הכלב רץ לכיוון איזשהו חתול, אני מיד מסתובב משנה כיוון ומגיש לו פאפירול, ואז זה נקרא ניתוב יצר. היית מציע לעשות כזה דבר? או שהוא יכול
לא
לפתח
מיד,
את זה כגמול?
לא, לא מיד, כן, אתה רוצה שילך איתי ברגלי, לא, בכיוון השני. רק שהוא מפגין את ההתנהגות שאני רוצה.
את הרוגע.
בדיוק. הרוגע יוביל למשהו חיובי.
הבנתי. אותו דבר לגבי כלבים שרוטפים אחרי אופניים, קורקינטים, כן. רחבים.
כן, זה כלבים, לרוב אנחנו יכולים לראות זה גם פה בהכללה, בקיבוצים.
או בתל אביב.
או בתל אביב.
שיש מלא קורקינטים, מלא אופניים.
מלא, זה לרוב כלבים שהם לא מסופקים מנטלית ופיזית, הם לא מותשים. הם לא עשו את הטיפול.
הם על 100% סוללה
כל
הזמן.
הם מחכים
רק להתפרץ. גם אם זה... עכשיו דיברתי בחורה שיש לה מלטז בן 3, היא אומרת לי, אני יוצאת, אני גרה בתל אביב ברחוב ראשי, אני יוצאת ויש מלא קורקינטים, והכלב פשוט טס לי ימין, שמאל. ימין, שמאל, בעצם מתפרץ על כל קורקינט, ואז שהוא מביע תסכול, הוא נושך לתעכבים, את הקרסול. למה? כי הוא בעצם מעתיק את, את אותו לחץ הפוך אליה.
הוא חייב לפרוק איפשהו את התסכול הזה.
בדיוק.
אז הוא יפרוק על הדבר הראשון והכי קרוב אליו, שהוא מגיע אליו.
אז כשאנחנו מגיעים כבר למצב כזה, שאני יוצא בעצם לטיול עם הכלב והכלב כבר באטרף, אז אתה ממליץ קודם כל לתקן את הבעיה. לתקן את ההתנהגות.
לפתור את הבעיה הזאת.
לתקן, להעניש את הכלב, ללמד אותו, זה לא רצוי.
זה משהו אחר כן רצוי.
והוא נמצא אצלי. אל תחפש אותו במקומות אחרים.
נכון.
אל תחפש אותו בסביבה. מה אפשר לעשות אז עם כלב עם יצר גבוה? אני אימצתי כלב, בטעות נפלתי על כלב, וזה קורה לי מדי פעם שמגיעים אליי אנשים. שאומרים לי, איפה נפלתי, איפה טעיתי, מביאים כלב, היפר. היפר.
הדבר הראשון שאני ממליץ, זה ללכת למאלף, טוב שמגיע מעולם הספורט הכלבני.
בוא נדבר רגע על הספורט כלבני. KNPV.
KNPV.
מה זה הדבר הזה?
זה תוכנית הכשרה לכלבי ביטחון בהולנד.
אוקיי.
זה תוכנית הכשרה למעלה כבר מ-100 שנה.
אוקיי.
וכיום יש אותנו. אותנו, אני אומר, זה ג'וני, עידן ואני, שמתאמנים ב-KNPV כבר למעלה מ-3 שנים. להכשיר כלב, מותר לנו להרגיש אותו רק אחרי גיל 3. לקראת...
לפי התקנון
בחול, כן. וזה דורש מאיתנו טיסות.
אתם בעצם המועדון היחידי בישראל היום של KNPV או שיש עוד?
אני שמעתי שיש עוד כמה קבוצות, בעיקר באזור הדרום. אני לא מכיר אותם. יש חלק שבאו אלינו, ואז הפסיקו ופתחו להם קבוצות.
נשות משלהם.
בדיוק. גם בתוך KNPV יש גישות מפה עד הודעה חדשה.
מה KNPV בעצם אומר? מה הכלב עושה שם? מה אני מלמד את הכלב?
זה מבחן בסיסי לכלב משטרה. שאחרי שהוא מקבל את התואר הזה, ה-KNPV, KNPV 1, רק אז הוא מורשה להיות כלב משטרה בהולנד. עובדים, זה ענף ספורט, זה תוכנית...
ופה אתם עושים את זה כספורט. אתם עושים את זה כספורט לחלוטין. אתם לא באמת מכשירים למשטרה.
לא, אבל כן, יש כלבים מהגידול של הגנטיקות שלנו, גם פה בארץ, שכן אנחנו לעבודות ביטחון.
הבנתי. מה זה אבל עבודת משטרה? מה הכלב אמור ללמוד ולעשות?
אז יש לנו, בגלל שזה ורסטילי, וורסטילי זה מכיל כמה דיסציפלינות במבחן אחד, זה גם ערכה וגם עבודת הגנה, נשיכה בעצם.
אוקיי.
אז יש לנו תרגילי רגלי, ימין, שמאל ורגלי לצד אופניים, חיפוש קופסה, חיפוש אובייקט מסוים ובן אדם נהדר בתוך יער, החזרת חפצים ומעבר של נחלי מים, נערות מים.
אוקיי.
צריכים לשחות לגדה השנייה ולחזור אלינו בפקודות הכל.
איפה אתם מתאמנים עם נערות בישראל?
יש.
איפה?
יש. יש בכל מיני מקומות בארץ. כן? יש. קשה למצוא את המתאימים לנו, אבל יש. בעיקר,
זה נער שהכלב
בעיקר
צריך...
בצפון.
והכלב צריך לשחות בנער, או שזה כן. מספיק נער
לא,
רדות
לא,
כזה?
לא. אז הנער צריך להיות מספיק עמוק לכלב, לא מסוכן מדי מן הסתם.
כן, אתה לא תלכו לבניאס.
בדיוק. אבל כן הוא צריך לשחות, שזה יהיה עמוק שהוא אסור לגעת עם הרגליים בקרקע.
אוקיי, הבנתי.
לשחות 3 מטר, לרדת בגדה שנייה לארצה, לחזור אלינו בפקודה. ולהחזיר לנו חפצים מתוך המים.
שאני מדמיין את כל הבלגים שנמצאים היום בדירות בראשון, בחולון.
בכלל, עבודת מים, הידרותרפיה או שחייה בתוך מים, זה דבר הכי פנטסטי.
עשית לי חשק עכשיו לבנות בריכה אצלי במתחם.
יאללה.
לא, זה מלא לכלוך, זה מלא לכלוך.
פרווה.
כן. אז KNPV זה בעצם ספורט לכל דבר.
בשנים האחרונות נפרד ספורט, ואנחנו, שלושתנו עדיין מתייחסים לנו כתוכנית הכשרה, כי על הנייר, בסופו של דבר, כן הם יוכלו להיות כלבי ביטחון, כלבי משטרה. ואחרי שמסיים את המבחן, כל מחלקה בגדול לוקחת לפי, כמו פה בארץ, יש לנו צורך בכלבי הערכה, אז הם יקחו כלבים שיותר מותאים להערכה, יש לנו צריכים כלבי הפסד, הם יקחו את הכלבים להפסד.
אז רגע, בוא רגע נחזור שנייה חזרה. יש לי כלב יצרי לאללה, הלכתי למאלף, לימד אותי פקודות משמעת, אני רוצה אבל...
את האקסטרה.
אני רוצה בדיוק לדעת מה אני עושה עם כלב כזה, מה, תן לי כמה המלצות, כמה טיפים.
אז משחקי הערכה, להחביא לכלב אוכל או כדור בדירה, בבית, בחצר, ברחוב, לא משנה, כמובן על רצועה. לרוץ עם הכלב.
פיזית. פיזית. לשים נעלי ספורט, לרוץ.
מי שלא רוצה לרוץ, מכל מיני סיבות, על אופניים. הכל טוב, גם תורם. גם זורם, אני גם עושה זה. 3 פעמים בשבוע עם הכלבה.
מגניב. הליכון?
אם הליכון מותאם לכלב, כן.
כן.
הליכונים שלנו פחות. צריך לעשות שום איזה כמה
אני התאמות. עכשיו אני מביא אליי למתחם.
אז אתה יודע, כן, אתה יודע מה נדבר כן, על כן, ההתאמות.
כן.
אבל בעיקר אני יכול להמליץ בשקט על לצרף ספורט כלבני, אם זה קבוצות פולר, קבוצות פריסבי, ריקודים כלבים.
נשתף שעוד מעט יהיה אצלי קבוצות פולר.
יאללה, מגניב.
כן.
מגניב, זה אחלה כלי.
אמרתי את זה בשקט, כי זה עוד לא יצא לאוויר. קיצר, ספורט כלבני זה משהו שהוא מומלץ, זה משהו שהוא, זה גם מחזק את הקשר.
מאוד, מחזק את הקשר ואת האמון.
אני עשיתי עם הכלב שלי, עם הבלגי שלי, פריסבי, אני ראיתי פתאום כלב אחר. פתאום אני רואה כלב פורח.
עזוב, זה לא רק העניין של הקשר, זה, אתה רואה כלב שמח, כלב עייף זה כלב שמח, כלב שמח זה כלב עייף, וכלב עייף זה כלב מאושר, זאת המשוואה היחידה שיש בעולם, באמת. כאילו, יש המון אומרים, אוקיי, שלוש טיולים ביום, הכלבים, בואו,
יש
זה
גם,
לא נכון.
יש גם מחות לטיולים.
נכון.
צריך לעשות אותם בצורה איכותית. אז אם לקחתם כלב, והוא כבר אנרגטי לעלה, לא משנה מה הגזע שלו, יצאתם איתו החוצה, תפעילו את החושים שלו, כדי לעורר בדיוק. את היצרים. בדיוק. זאת אומרת, הכלב אוהב כדור, צחקו עם כדור, תורידו אותו לארצה, לכו, תחביאו את הכדור מאחורי ספסל, מאחורי משהו, שדרגות קושי או לא, תקן אותי אם אני טועה, זה כבר יתחיל לשים בגובה. נכון, שלושה רבדים, רצפה, גובה אף, גובה גבוה יותר, גובה כן. שיכול להגיע בעצם.
שר, בדיוק.
אם הכלב ממש מתקדם, ואז לשלוח אותו לחפש עם רצועה קצרה או ארוכה, גם, כן. גם כדאי.
בדיוק, כן.
ואז הכלב לא סתם רץ, הוא רץ והוא מרוכז.
נכון, זה כמו הוא שאני חדור מטרה, וזה שהוא חדור מטרה, גורם לו במוח להתעייף גם כן.
זה כמו שאני תמיד אומר, אל תרשום את הכלב שלך עכשיו לקבוצת ריצה, לחוג ריצה, או למראטון, תרשום אותה לחוג כדורגל. כי בכדורגל רצים וחושבים. אתה חושב מתי לעצור, מתי לקחת שמאלה, מתי למסור את הכדור.
אנחנו פה בישראל, לא בדיוק חושבים, אם כבר כדור מים, רוג ובפוטבול.
כן, באיפה שאנחנו יותר חזקים.
בדיוק.
כדורסל.
כדורסל.
כן, למרות שלכלב אין ידיים, יש לו רק רגליים. תן לי.
פעם היה אירוע כלבני פה בארץ, כלביאדה, ב-2009 נראה לי.
אוקיי.
היה שם משחק כדורגל עם כלבים. זה היה חמוד, זה היה
כן? כן. איפה עשו את הכלביאדה?
בצטדיון וינטר ברמת גן. אדם, אני זוכר את זה.
כן, אני לא
שמו ממש שני שערים, עם כדור כדורגל ומחסומי פה לכלב, שלא יפוצצו
את ה שלא
יפוצצו. אבל זה היה מצחיק, זה היה יפה.
מגניב. הדברים כאלה, זה לפני איזה שלוש שנים, הציעו לי לבוא ולהיות פרזנטור של פארק מים, שעשו בעצם, רצו לעשות איזשהו פרויקט של פארק מים.
משהו בשפיים, לא?
נכון, וזה לא יצא לפועל.
וואלה.
זה לא יצא לפועל מבחינה בטיחותית, שידעו שפשוט כלבים יכנסו אחד בשני, ואני אמרתי מההתחלה, אמרתי כאילו, איך אתם הולכים לעשות את זה? אתם יודעים שיהיה לכם פה
קרחנה.
תביעות בטף, מלבד, כלבים לא יתבעו, יתבעו אתכם, כי מה תוריד כלב במגלצ'ה עכשיו?
ואתה יודע מה האנשי מקצוע הכי חשובים שהיו צריכים להיות שם? אם זה היה קורה, ומזל שעוד לא קרה?
וטרינרים?
לא. חבר'ה, אנשים שיודעים להפריד קרבות כלבים.
נכון. נכון.
עם מצעים מיוחדים.
איזה קשה זה.
מה, איתך מה
זה. זה קשה להלאה. שר, תן לנו איזשהו טיפ לבעלי הכלבים שעכשיו שומעים אותנו, כלבים גם עם יצר גבוה, גם עם יצר שהוא נמוך יחסית, מה כדאי לעשות?
קודם כל, כבוד לכלב.
מה זה אומר כבוד?
לא לקחת את הפרצוף שלו, ולהדביק לפרצוף שלי, או הפוך.
אבל בא לי לנשק את הכלב.
נשק אותו בזנב. לא לחדור לפרטיות, מה שנקרא.
לכבד מרחב אישי.
בדיוק, כן.
לכבד מרחב אישי.
טיולים, שגם טיול, כמו שאמרת, יהיה פורה, יהיה מעניין לכלב.
לא סתם לעשות את אותו טיול כל הזמן. מה דעתך על גינת כלבים?
אסון.
אסון. אמרת את זה חד משמעית, בלי להסס.
ברור.
אסון.
כי זה דווקא גינת כלבים מוציאה, יכול להוציא
הרבה סטרס, הרבה סטרס. אני מאמין שלי, זה לא להכניס את הכלב לגינת כלבים, כן לעשות מפגשים בצורה מבוקרת, בגלל זה יש לי קבוצות סוציאליזציה לגורים בלבד.
נכון.
אצלי במתחם, שזה מבוקר, אנחנו ארבעה-חמישה מאלפים על איזה 20 גורים, ואם אנחנו רואים גור לחוץ, אנחנו יודעים מה לעשות, איך להרים אותו, פתאום מרימים אותו לגובה, אנחנו יודעים איך לתקן את זה במקום לפני שנוצרת לו איזושהי טראומה.
נכון.
אנחנו יודעים להרים אותו לזה.
המפגשים המבוקרים האלו, הרבה פעמים, באמת, בנוכחות אנשי מקצוע,
כן.
יכול להיות שווה הרבה יותר מסתם טיול ברחוב.
נכון. אז עכשיו זה הולך להיות בעצם פעמיים בחודש אצלנו במתחם. מגניב. משהו מגניב, כן, כן. אנחנו עושים עכשיו הרבה חידושים, חכה, אתה עוד שבועיים, שלושה, אתה אצלנו נכון. בקורס מאלפים.
נכון.
שר עושה אצלנו, יחד עם החבר'ה שלו, עם עידן וג'וני, את ה-KNPV, תצוגת תכלית, נכון. ועבודת גם. הגנה, והחבר'ה מקבלים ביסים, והכלבים שם נהנים, בחצר שם רצים. נצלם לכם, נצלם לכולם שירו את זה באינסטגרם, הולך להיות מעניין ומגניב. שר, תודה רבה שבאת.
בכיף.
תודה רבה שדיברנו על היצרים. היה כיף מאוד. החכמנו, למדנו. עד כאן פרק 11, פודקאסט האילוף של בן, יצרים וחושים. אם אהבתם את הפרק, אם אהבתם את הפודקאסט בכללי, נשמח שתעשו 5 כוכבים. אתם עושים 5 כוכבים, אתם קקות, אז אל תעשו פחות מ5 כוכבים. הפרקים עולים בכל פלטפורמה אפשרית. נשמח לסובסקרייב, לשיתוף, לשארינג. אנחנו רוצים להעלות את הפודקאסט הזה. יהיו פה עשרות פרקים. עשרות פרקים, וזה כבר פודקאסט שמחולל סנסציה. חברים, עד כאן, אנחנו נהיה פה בעוד פרקים בימי שני, כל יום שני עולה פרק. יאללה חברים, סלמת, להתראות, תודה רבה.